שלום וברכה, אנחנו בעמוד 464 בספר מאמרי ראייה, ואנחנו דנים בניגודים. כנסת ישראל שאבה, אז הרב הסביר את ההבדל בין העולם האלילי לעולם של ישראל שהם בעלי אמונת הייחוד. העולם האלילי מפורד, העולם של אמונת הייחוד של ישראל הוא מאוחד. כנסת ישראל שאבה את הנהרה ממרכז הדעה והבינה, התורה והתשובה. זאת אומרת, יש שאיבה מהצדדים, יש שאיבה מהמרכז. וכנסת ישראל שואבת ממרכז האורה, התורה והתשובה. זה שני העניינים העיקריים של כנסת ישראל. זו הראשונה, כלומר התורה, על ידי קדושת התפארת של משה רבנו. ואחרונה, קדושת הכהונה על ידי אהרון ובניו. זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש תורה שלכתחילה, המצב שבו אדם איננו חוטא, אבל יש גם מצב שאם האדם חוטא, אז יש אפשרות לתקן. זה התשובה. אם הייתה רק תורת אהרון, זה היה קטסטרופה, כי זה היה אומר שהאדם, שהתפיסה היא פסימית, שהאדם מלכתחילה אמור לחטוא. זה לא נכון. אנחנו מניחים שהאדם קודם כל הוא בסדר. אם חטא, יש מה לתקן. אז בשביל זה יש תורת משה, ותורת אהרון, תורה ותשובה, כן? כן, זה החזרה בתשובה. זה אפילו במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, זה מסלול נוסף. זה רגע, זה דרשות, אבל קודם כל, מה הפשט, כן? פשט זה כן. זו הראשונה, והאחרונה, קדושת כהונה די אהרון ובניו, זו השירות והעבודה בטיהור תומאות קודשי ישראל בכללות ובריכוז בית המקדש. במקום אשר זר לא יבוא בו, אפילו מלאכי השרת. מה זה אפילו מלאכי השרת? ביום הכיפורים, כשהכהן נכנס לקודש הקודשים, אפילו המלאכים לא נמצאים שם. כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אפילו אלה שנאמר, מראה פניהם פני אדם. תורת הרזים מגלה לנו שורשי אלו שתי הבחינות ההווייתיות בכתב הלוחות, שהיו כתובים משני עבריהם, פנים ואחור, דרלה שערים. מה זה רלה שערים? 231 אופנים לכתוב שתי אותיות, א' ב', א' א', א' ב', א' ג', א' ד', ב' א', ב' ג', וכו'. אז יש 231 צירופים, וזה פנים ואחור, כי אפשר לכתוב א' ב', אפשר לכתוב ב' א', כן? אפשר לכתוב ג' ד', אפשר ד' ג'. אז זה נקרא רלה שערים פנים ואחור, יסוד ישר והפוך בסדר אותיות לשון הקודש, אבגד ותשרת. מה זה אבגד? סדר אלפבטה הרגיל. תשרת זה בכיוון ההפוך, מתחילים מתו. זאת אומרת שהתורת הרזים יש לה עניין בעיסוק בשני הצדדים האלה של, של סדרי האותיות, האחד שהוא הלכתחילה תורה והשני שהוא בדיעבד תשובה. ושניהם קשורים זה בזה, כי הלוחות כתובים משני עבריהם. לא, זה התשובה על החטאים. יש תשובה עצמותית שהיא קדמה לעולם, זה נכון. אבל פה מדבר על התשובה במובן של תיקון. יש כמה משמעויות למילה תשובה. תפקידה של כנסת ישראל היא, צריך להגיד, הוא. כן, ככה נראה לי, שהעברית, נכון? הוא. להאיר גם לחשוכי עולם בכל קצוי ארץ את עומק ההבנה הזאת של יניקת התשובה ומעותה בהדרגה ובטיפול. אם היא חז ושלום ממעטת את דמותה עצמה, כשאין ישראל מכירים את אביהם שבשמיים, קרבת אלוהים מתעששת בקרב כל הגויים עוד יותר. כלומר, יש לנו אחריות, זה שאנחנו צריכים להכיר את השם, לקבל עול מלכות שמיים וכדומה, הדבר הזה הוא גם כמשימה כלפי האנושות ולא רק כלפי עצמנו. אלוהה כל היצורים מכירים רק בתור אלהה דאלהין, כן? ככה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שפה כתוב מנחות, כן, אולי מנחות. אז זאת אומרת שהגויים מכירים את הקדוש ברוך הוא, אבל רק בתור ראש הפירמידה אין קשר ישיר. מתנתקים הקשרים שבכיסופי הנפש למכור חי העולמים, זה כשישראל לא רוצים להכיר את אביהם שבשמיים.
יש משתיקנים גדולים את המוצאים?
כן, אבל זה מושפע דווקא מזה שישראל מכירים. זאת אומרת, המיסטיקנים הנוצרים הגדולים, זה בגלל שהם קראו קצת תנ"ך. כן? אז זה בא מאיתנו. כן? כדי להביא לידי גילוי את ההערה של התשובה העצמית, ביחסה אל המצב הרוחני של דאבילה. כן? היא הייתה כזאת, היא הושפעה מהתנ"ך. גם פרנצ'סקו דה אסיזה. וכדי להביא לידי גילוי את ההערה של התשובה העצמית
מי עשה דוקטורט עליהם?
מי?
מי עשה דוקטורט עליהם על המסטיקנים הנוצרים?
מי עשה? לא הבנתי.
דוקטורט.
מי עשה?
מרטה
מיובר. בסדר, שאלתי מי. הוא עשה, כן, בסדר, יש כל מיני. כדי להביא לידי גילוי את ההערה של התשובה העצמית ביחסה אל המצב הרוחני של העולם החיצוני, שהייתה נחוצה בזמן השראת השכינה בריכוז מקום המשכן, היה דרוש מאורה דו פרצופי, שנושאיו יהיו למעלה מן החטא, ואולם הצורה כלפי חוץ, מצד מקבלי הרושן, תהיה הטיה כלפי החטא. כלומר, על מה הוא מדבר? מעשה נדב ואביהו. מעשה נדב ואביהו, זה נראה חטא, אבל לא כתוב בשום מקום שהייתה עבירה באמת. כי הרי כתוב שהם יקריבו אש זרה, אשר לא ציווה. הוא לא אמר ציווה לא. הוא לא, פשוט הוא לא ציווה. אז מבחינה מסוימת, יכול להגיד, אתה מוסיף, כל המוסיף גורע, אז זה חטא. מצד שני, לא נאסר במפורש, אז זה לא חטא. אז זה אומר, היה פה מורה דו פרצופי, במובן זה דו ערכי, לא צבוע כבר. כן? שנושאיו יהיו למעלה מן החטא, מי זה הנושאים? זה נדב ואביהו. ואולם הצורה כלפי חוץ, כלפי מקבלי הרושם, תהיה הטיה כלפי החטא. לכן נוראים חטא נדב ואביהו. והנה, נתקדש בקרוביו קדושי עליונים שבכהונה נדב ואביהו, שהקריבו אש, שהיא עדיין זרה לפי מצב התפיסה של הסדרות הנמוכות של האנושיות. בקרוביי אקדש. אבל ביחס לעצמם, הם בעצם קרבו לפני המקום. אז מה, זה התאבדות רוחנית? זה המותר רק להם, אך דבר מאוד מעניין. כתוב שהם נכנסו שטויי יין למקדש, נכון? עכשיו, האם יש איסור להיכנס שטויי יין למקדש? מאז שזה נאסר, אבל כשנדב ואביהו נכנסו, לא נאסר. אז אם כן, למה הם מתים? אלא אצלם זה מין התעלות, אבל לדורות, מיד אחרי זה, יין ושחר על טשט. זאת אומרת, זה מעשה חד פעמי שלא ניתן לחיקוי. זה מה שהוא אומר. ובאה התורה וקשרה ליתר ביאור, המשך ברוך הדברים, בסמיכות פרשת הקדושה שבפרישות, קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך, כי קדוש אני. זאת אומרת, קדש עצמך במותר לך, אף על פי שזה היה מותר, אז בעצם מה זה המותר כאן? המותר זה היה להביא אש זרה. אבל צריך לקדש עצמו במותר לך, ולא להקריב את האש זרה, כי קדוש אני, על זה נאמר, כי בקרובה יקדש, זה הקישור שהרב עושה. יש לציין שהמאמר הזה כתוב בסגנון לא משהו, זה לא דברים שהרב קוק כתב, זה דברים שבעל פה. אז מי שכתב עשה את זה בקצרנות יתרה, והיה מעניין לשמוע מה באמת הרב אמר, כי מן הסתם הוא הרחיב את הדברים.